מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, חבב בניסן תשפ"א, מסכת שקלים, דף חי. והיום י"א לעומר תשפ"א, ובעזרת השם ובישועתו ביום שני הקרוב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, למד בניסן א' דראש חודש אייר תשפ"א, נספור 15 לעומר, ובאותו יום, חג, חג סיום מסכת שקלים על חבב דפיה. השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים באים עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, ובהתרגשות לקראת סיום המסכת הבאה עלינו לטובה ביום שני, למד בניסן, תשפ"א, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף בפרשת כי תבוא, לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני, 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 זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, ואנחנו אוחזים בפרשת באר אשר בספר ויקרא, במצווה שמ"ו, שלא לעבוד בעבד עברי בעבודת פרך, וראית שורשה, אומר ספר החינוך, במצווה שד"מ, שכבר למדנו. ונלמד גם את מצווה שמ"ז, מצוות עבודה בעבד כנעני לעולם, משורשי המצווה לפי שעם ישראל מבחר המין האנושי, ונבראו להכיר בורם ולעבוד לפניו, וראויים להיות להם עבדים ולשמש אותם. ואם אין להם עבדים מן האומות, על כל פנים יצטרכו להשתעבד באחיהם ולא יוכלו להשתדל בעבודתו ברוך הוא. על כן הצטווינו להחזיק באילו לתשמישנו, אחר שהוכשרו ונעקרה עבודה זרה מפיהם ולא יהיו למוקש בבתינו. וזהו שאמר הכתוב אחרי כן, ובאחיכם בני ישראל יש באחיו לא תרדה, כלומר, ובכן, לא תצטרכו להשתעבד באחיכם ותהיו נכונים כולכם לעבודת השם. ואף על פי שיש במשמעות הכתוב שיבוא להזיר שלא להשתעבד בעבודת פרך, בעבד עברי 70 פנים לכתובים. ומיות יסוד המצווה כדי שירבו בני אדם בעבודת בוראם ברוך הוא, יתירו חכמים זכרונם לברכה על מצווה זו לבטלה בכל עת שביטול מצווה זו יהיה גורם למצווה אחרת, ואפילו בשביל מצווה דרבנן. אם כי מצווה דרבים, כגון שלא היו 10 בבית הכנסת וצריכים לשחרר העבד להשלים המניין. ואל יקשה עליך ואיך נדחה מצוות עשה זו דאורייתא בשביל מצווה דרבנן, כי מפני שיסוד המצווה אינו אלא כדי להרבות עבודתו ברוך הוא, אחר שבשחרורו עכשיו נעשית מצווה. ועוד שגם הוא מתרבה בגופו במצוות שלא היה חייב קודם השחרור. בין זה וזה אמרו זיכרונם לברכה במסכת ברכות דף ממזיין שמותר לשחררו, שכן קיבלו העניין. אלה הם מצוות שמ"ו ושמ"זיין, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף טוב, דף י"ז במסכת שקלים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה כנגד מה היו י"ג השתחוויות במקדש. והתשובה, והמשנה, וכן לאבא יוסף בן יוחנן כנגד י"ג שערים שהיו בעזרה, ולרבנן שהיו רק זין שערים בעזרה, כנגד י"ג פרצות שפרצו מלכי יוון בעזרה וגדרו מלכי בית חשמונאי, כשניצחו את מלכי יוון. שאלה שנייה, מה פירוש המילים מי סחו והתשובה לרב חונה מלשון שייט ולרב יוסי בי ברבון מלשון מים שהכל סחים עליהם? מדברים אודותם, אודות הפלא שלהם. שאלה שלישית, מה דין המים שייצאו מבית המקדש לעתיד לבוא לגבי תבילת נידה ולמי חטאת ומדוע? והתשובה, המים שזורמים מבית דוד ועד יושבי ירושלים לכולם מקשרים בין לנידה בין למי חטאת. המים שזורמים מכאן ואילך לרב שמואל בר נחמן כשרים לנידה ולא למי חטאת, כי הם מי תערובות, ואינם מים חיים, ולרב לזר פסולים גם לנידה, כיוון שמי כתף ריסאות שיורדים במדרון תלול. שאלה רביעית, איזה תיקון יעשו המים שישתפו לעתיד לבוא בימה של טבריה? והתשובה, שירבו את דגתם. שאלה חמישית, לעתיד לבוא בכמה זמן יצמחו האילנות ובכמה התבואה? והתשובה, לרב יהודה האילנות בחודשיים והתבואה בחודש, ולרב יוסי האילנות בחודש והתבואה בתתווה ימים. והשאלה האחרונה, על איזה שולחן היו מסדרים בזמן שלמה המלך את לחם הפנים? והתשובה, בגמרא נאמר שרק על שולחנו של משה רבינו. לרב יוסי ברב יהודה היו מסדרים גם על 10 שולחנות שעשה שלמה המלך פעם בזה ופעם בזה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכמו לחזרה עודת אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף טוב, דף י' ז' במסכת שקלים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע. חבב בניסן תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חי במסכת שקלים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ז' עמוד ב' בשורה הרביעית בעמוד, מן המשנה הפותחת במילים י' ג' שולחנות היו במקדש. משנה הפותחת גם עם המילים הלכה ג' שזה לשון התלמוד הירושלמי בתחילת כל משנה. מן המילים הללו, מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה בתחילת הפרק לאל בדפתדו עמוד ב' שנינו, שהיו 13 שולחנות במקדש. המשנה שלפנינו מרחיבה בעניין השולחנות הללו, איכן עמדו השולחנות בבית המקדש, ממה היו עשויים ולצורך מה היו משמשים. אומרת המשנה בדף י' ז' עמוד ב', 13 שולחנות היו במקדש, מפרטת המשנה, 8 מהם היו של שיש. ובמסכת תמיד בדף למד א' עמוד ב' שואלת הגמרא, מכיוון שכל מעשיהם בבית המקדש היו בעושר ובשררה, מדוע לא עשו את השולחנות הללו של כסף וזהב? מתרצת הגמרא שמתכת כגון כסף או זהב מרתיחה ומחממת את הבשר אחר שחיטתו, והבשר חם מחום הבהמה, שכן דרך כלי מתכות שמחממים דבר שהוא בעצמו חם, ויש לה חשש שיגרום הדבר לקלקול הבשר. ולכן עשו את השולחנות דווקא משי שהוא מצנן את הבשר. אז אם כן, 13 שולחנות היו במקדש, 8 מהם היו של שיש והיו עומדים בבית המטבחיים. בצפון העזרה היה המקום שנקרא בשם בית המטבחיים, ששם שחטו את הקורבנות ששחיטתם בצפון והפשיטו את אורם, ניתחו את עבריהם, והדיחו את קרביהם ובני מהם. צפונית למזבח היו טבעות שבהם הכניסו את צוואר הבהמה כדי לתופסה בעת השחיטה, ואחר הטבעות לצד צפון היה מקום השולחנות. ושמונת השולחנות הללו היו מונחים בשתי שורות, בכל שורה היו 4 שולחנות מצפון לדרום. כך רש"י במסכת יומא בדף ט"ז עמוד ב'. אם כן, 13 שולחנות היו במקדש, 8 מהם היו של שיש, והיו עומדים בבית המטבחיים שעליהם היו מדיחים את הקרביים של הקורבנות. ומצוות ההדחה נאמרה בתורה בפרשת קורבן עולה בספר ויקרא, פרשת ויקרא, וקרבו הוא כרעב ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה, ותם הדבר שצריך לרוחצם לפני הקטרתם, לפי שהם קריבים אל המזבח שהוא שולחנו של מלך, וצריך להקריבם בכבוד ובנקיות. כך דעת הסכנים בעלי התוספות שם בספר ויקרא. שואלים התוספות במסכת יומא בדף י"ט עמוד א', בדיבור המתחיל ששם, הרי במסכת מידות שנינו שהיו מדיחים את קרבי הקורבנות, בלשכת המדיחים ולא על השולחנות, מתרצים התוספות שאף שהיו שולחנות בעזרה שמדיחים עליהם את הקודשים, לא היו מדיחים עליהם אלא את בשר הקודשים, אבל את קרבי הקודשים שיש בהם רפש ומאוסים הם, היו מדיחים בלשכת המדיחים. ממשיכה המשנה ואומרת, בשניים שני שולחנות נוספים היו עומדים במערב הכבש, מצד מערב לכבש שבו היו עולים למזבח. אחד מהשולחנות היה של שיש, ושולחן אחד היה של כסף. על השולחן של שיש היו נותנים את האיברים של קורבן יחיד עד שמעלים אותם למזבח. אבל איברים של תמידים ומוספים לא היו נותנים שם, אלא הכהן היה מקבל אותם מהמנתח של הקורבן, ונותנם על חצי הכבש מלמטה, כמו שמבואר במשנה במסכת תמיד בדף למד א'. אבל קורבן יחיד, פעמים שכהן אחד היה מקריב אותו לבדו, והיה מניח את האיברים על השולחן עד שמעלה אותם למזבח זה אחר זה. כך מפרש הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, ועל השולחן של כסף היו מניחים את 93 כלי השרת שהיו מוציאים בכל יום מלשכת הכלים לצורך עבודת היום. ושניים ועוד שני שולחנות נוספים היו מונחים באולם מבפנים על פתח הבית, בתוך האולם בסמוך לפתח ההיכל. הבית שהיה בעזרה היה מחולק לשלושה מקומות, האולם, ההיכל וקודש הקודשים. האולם הוא החלק הרחב שבתחילה ממנו נכנסים להיכל, שבו היו מזבח הזהב, המנורה והשולחן, וממנו נכנסים לקודש הקודשים שבו היו הארון והכפורת. אז אם כן, עוד שני שולחנות נוספים היו מונחים באולם מבפנים על פתח הבית, בתוך האולם בסמוך לפתח ההיכל, אחד מהם היה של שיש ואחד של זהב. על השולחן של שיש היו נותנים את לחם הפנים לאחר אפייתו בכניסתו, כלומר כשמגיעים לפתח ההיכל מניחים אותו עליו ועומדים לנוח עד שיסדרו אותו במקומו על השולחן, יעשוי מעצי שיטים ומצופה זהב העומד בהיכל. במצוות עשה לסדר את הלחם בכל שבת על שולחן עצי שיטים המצופה זהב שבהיכל, שנקרא גם שולחן לחם הפנים. וביום השבת היו מוצאים את הלחמים שהביאו בשבת שלפניה, והיו מניחים במקומם את הלחם החדש של שבת זו. מלבד הלחמים היו מניחים על השולחן שני בזיחים, שתי קערות ובהם לבונה. לאחר שהוציאו את הלחם שהונח בשבת הקודמת, היו מקטירים את הלבונה שבבזיחים, ולאחר מכן מחלקים את הלחם הפנים הזה לכהנים. ואפיית הלחם לא דוחה את השבת, לכן היו אופים אותו מערב שבת. ולאחר האפייה בערב שבת, היו נותנים את הלחם על אותו שולחן של שיש עד למחר, שיסדרו אותו על שולחן הזהב שבה היכל. כך מפרש הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, ועל השולחן של זהב היו נותנים את הלחם ביציאתו בשעה שמוציאים אותו מהיכל עד שיוקטרו בזיחי הלבונה. והטעם, שהיו נותנים על שולחן שיש בכניסתו ועל של זהב ביציאתו מפני שמעלין בקודש ולא מורידין. דבר שהשתמשו בו בקדושה, אם באו לשנותו ולהעבירו ממקומו, אין לשנותו, אלא אם בכך עולהו בקדושה מקדושתו הקודמת, אבל אין לשנותו, אם בכך יורידו מקדושתו. ולכן בכניסתו, לפני שמניחים אותו על שולחן לחם הפנים שהיה מזהב, היו מניחים אותו על שולחן של שיש כדי להעלותו מן השיש אל הזהב. וביציאתו, כיוון שהיה בהיכל על שולחן מזהב, לא היו מניחים אותו על שולחן של כסף או שיש, כיוון שדבר זה נחשב להורדה בקדושה, אלא דווקא על של זהב. והיה עוד שולחן אחד נוסף של זהב מבפנים בתוך ההיכל, שעליו היה מונח לחם הפנים תמיד. ונקרא גם בשם שולחן הפנים, כמו שנאמר בספר במדבר, פרק ד' פסוק ז', ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תחילת. והוא השולחן שעשה משה רבינו. ונשאלת השאלה, הרי לכמה נבואר בגמרא שהיו עוד 10 שולחנות שעשה שלמה, מדוע לא מנה אותם התנא במשנתנו? ותרץ בפירוש רביבן, שהתנא מנה את השולחנות שהיו בימי בית שני, ובו לא היו את 10 השולחנות הנוספים שעשה שלמה. זוהי המשנה שלנו בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ששני השולחנות שהיו באולם היו אחד של שיש ואחד של זהב. מביאה הגמרא ברייתא שחולקת על המשנה. תני שנינו בברייתא בכניסתו היו מניחים את לחם הפנים על שולחן של כסף, וגם בזה נתקיים העניין של מעלין בקודש, כיוון שמעלים משולחן של כסף לשולחן של זהב. מבארת הגמרא מדוע בברייתא לא שנינו שהיה השולחן של שיש כמו ששנינו במשנתנו. רבי יוסי אמר את הביאור לכך בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, ואילו רבי חנניה מתי בא אמר את הביאור הזה בשם רבי יוחנן. לית כאן לא שנינו כאן בברייתא שהיו מניחים את לחם הפנים על שולחן של שיש, מפני שהשיש הוא מקרר את המונח עליו, ולפי שלחם הפנים צריך להיות חם, כנאמר בלחם הפנים לסום לחם חום ביום מלקחו, פסוק בספר שמואל א' פרק כ"א פסוק ז', ואם יניחו על שולחן שיש יש לחשוש שמה יתקרר, ולכן שנינו בברייתא שהניחו על שולחן של כסף שמטובו הוא ממשיך להרתיח את הדבר החם שעליו. והתנא של משנתנו שסובר שנתנו על שולחן שיש, יש לומר שהוא סובר כמו שמבואר במסכת תמיד, ששולחן של כסף מרתיח את הדבר החם שעליו, יש לחשוש שמה הלחם יתאפש. מקשה הגמרא מדוע צריך לחשוש שמה יתקרר הלחם? לא כן תני וכי לא שנינו כך בברייתא? זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חום, כשם שהיו מניחים אותו את לחם הפנים על שולחן הזהב שבהיכל כשהוא עדיין חם מחום אפייתו, כך היו מוציאים אותו בשבת שלאחריה חום בעודו חם. שנאמר לגבי לחם הפנים בספר שמואל א' פרק כ"א פסוק ז', לחם הפנים המוסרי מלפני השם, לשום לחם חום ביום מלקחו. כשברח דוד מפני שאול והגיע אל נוב עיר הכהנים, אחזו בולמוס מחמת רעב, והוא ביקש מאחימלך הכהן לחם לאכול. וישיבו בפסוק הזה שאין תחת ידו לחם חולין, אלא רק מלחם הפנים שאוסרו מעל השולחן, ומכל מקום אסורים באכילה לזרים. ודוד החלם מפני פיקוח נפש. ופשוטו של מקרא של לחם הפנים שהיה לאחימלך נלקח מעל גבי השולחן על מנת לתת תחתיו בו ביום לחם חם, ואיינו ביום ילקחו. כלומר שגם ביום שאוסר הלחם הישן מעל גבי השולחן עדיין היה חם. כפי שלמדו בגמרא במסכת יומא בדף כ"א עמוד א', שנס גדול נעשה בלחם הפנים שהיה חם בשעת צילוקו מהשולחן, כבשעת סידורו עליו שבוע ימים קודם לכן. ומכיוון שהיה הלחם חם במשך כל ימות השבוע בדרך נס, לא היה צריך לחשוש שמה יתקרר משולחן השיש. ואם כן חוזרת השאלה מדוע הברייתא פרשה שהשולחן היה של כסף ולא של שיש, מתרצת הגמרא רבי יהושע בן לוי אמר אין מזכירים מעשה ניסים, כלומר לא סומכים על הנס, אלא עושים הכל כדרך הטבע כדי שישאר הלחם חם, ולכן הניחו אותו על שולחן של כסף. מביאה הגמרא ספק במצוות לחם הפנים, באון קומי שאלו בני הישיבה לפני רבי אילה, אם הראה שלא היה שם לחם פנים חדש שראוי לסדרו על השולחן בשבת זו, מהו להניחו ללחם הישן המונח על השולחן משבת שעברה לשבוע נוסף וישאר הלחם גם לשבת הבא? והספק בזה הוא האם לאחר השבת שהיה צריך לסלקו נפסל הלחם בלינה אף בעודו על השולחן או לא? אמר לון, אמר להם כתיב, נאמר בספר שמות פרק חפי פסוק למד, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. דורשים מלשון הפסוק שלחם הפנים שנסדר כמצוותו, שהרי הפסוק עוסק בלחם שנסדר על השולחן בשבת כמצוות לחם הפנים, אינו נפסל בכך, ואפילו אם הוא מונח על השולחן כמה ימים יותר מכדי מצוותו. כיוון שנאמר בלחם שיהיה מונח תמיד לפני השם, לכן אפילו לכתחילה יכול להניחו על השולחן גם לאחר השבת, ואין הלחם נפסל בלינה כשהוא כשר, וסידרו בתחילה בשבת הקודמת כהלכתו. מביאה הגמרא ברייתא, שמבארת את מניין השולחנות שעשה שלמה המלך בבית המקדש. 10 שולחנות עשה שלמה בבית המקדש, מלבד השולחן שעשה משה רבינו. דכתיב בספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ח', והיה שולחנות 10, וינח בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. מפסיקה הגמרא את הברייתא ומבררת מה פירוש הכתוב 5 מימין ו5 משמאל. אם תימר, אם תאמר שחמישה שולחנות היו מונחים בצד דרום של ההיכל וחמישה שולחנות היו מונחים בצד צפון, כלומר, שהיו השולחנות מסודרים בהיכל 5 מימין הפתח בצפון ההיכל ו5 בדרומו משמאל הפתח, וכפשוט לשון הפסוק, ועלו אין השולחן כשר לעבודת לחם הפנים, אלא אם כן הוא מונח בצד צפון של ההיכל, שנאמר בספר שמות פרק חבב פסוק למדהי, והשולחן תיתן על צל הצפון, וקשה, שאם כן כל השולחנות צריכים להיות בצד צפון של ההיכל, ומה תלמוד לומר? שהיו השולחנות נתונים 5 מימין ו5 משמאל, והרי השולחנות שמשמאל הפתח נתונים בדרום, וכולם כאמור צריכים להיות בצד צפון של ההיכל. תרץ את הגמרא ודאי שכל השולחנות היו נתונים בצפון ההיכל. ואין המילים ימין ושמאל שבפסוק מתייחסים לצידי פתח ההיכל, אלא פירוש הפסוק הוא שחמישה שולחנות היו מימין שולחנו של משה שעמד באמצע, וחמישה שולחנות היו משמאלו וכולם היו בצפון ההיכל. והגמרא במסכת מנחות בדף צדיחי תמוד ב' מבארת שהשולחנות שעשה שלמה מידתם הייתה כמידת שולחן משה רבינו אשר בו מפורש שאורכו שתי אמות ורוחבו אמה. ואורך חצי ההיכל הפנימי שבו עומדים השולחנות היה 20 אמה. כמבואר להלן שהיו השולחנות מונחים בחצי הבית הפנימי. ומפורש בפסוק שאורך ההיכל 40 אמה. ומכיוון שהיו השולחנות עומדים לאורכם ממזרח למערב, נמצא שעשרה שולחנות שכל אחד מהם אורכו שני אמות. כשעומדים זה אחר זה נכנסים במדויק ב-20 אמה של אורך חצי ההיכל הפנימי. אלא שמקשה הגמרא, אם מלבד 10 השולחנות שעשה שלמה, היה גם את השולחן שעשה משה והיכן היה מניחו, שהרי 10 השולחנות שעשה שלמה תופסים כבר את כל חצי ההיכל הפנימי, ואם נוסיף את שולחנו של משה ביניהם, נמצא שולחן אחד שלם עומד מחצי ההיכל ולחוץ, והרי צריכים כל השולחנות להיות בחצי הפנימי של ההיכל. תרץ את הגמרא שאין לפרש שכל השולחנות עמדו בשורה אחת ארוכה, אלא שתי שורות היו. בכל אחת 5 שולחנות, ראשו של אחד בצד ראשו של זה ושל משה, עומד באמצע בין שתי השורות, ונמצא אורך כל שורת שולחנות 10 אמות בלבד. מביאה הגמרא את סיום הברייתא אף על פי כן שבנוסף לשולחן שעשה משה היו 10 שולחנות שעשה שלמה המלך וכולן היו מונחים במקום הראוי לשולחנות, לא היה הכהן מסדר את לחם הפנים אלא בשל משה בלבד על השולחן שעשה משה, שנאמר בעניין עשיית כלי המקדש בימי שלמה בספר מלכים א' פרק ז' פסוק ממחת, את השולחן אשר עליו לחם הפנים, זה נאמר בלשון יחיד. הרי שהיו מניחים לחם הפנים רק על שולחן אחד והוא השולחן שעשה משה. מביאה הברייתא דעה חולקת. רבי יוסי בי רבי יהודה אומר על כולן, על כל השולחנות שהיה מסדר את לחם הפנים, פעמים על זה ופעמים על זה, שנאמר בפרשת בניין בית המקדש בימי שלמה והיה שלמה, ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים בלשון רבים, הרי שסידרו את לחם הפנים על כולם. פעמים על זה ופעמים על זה. שאף שהיו 10 שולחנות לא עפו יותר מ-12 חלות ללחם הפנים, והניחום על כל השולחנות לסירוגין. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים אם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום וממזרח למערב. תני שנינו בברייתא 10 השולחנות שעשה שלמה מזרח ומערב היו נתונים, היו מכוונים כך שראשם האחד למזרח וראשם האחר למערב, ואורכם לאורך ההיכל. אלו הם דברי רבי. רבי אלעזר, בי רבי שמעון חולק ואומר צפון ודרום היו נתונים ראשי השולחנות ואורכם לרוחב הבית. ובגמרא במסכת מנחות בדף צדיחי תעמוד ב' מבואר טעם מחלוקתם. רבי למד את אופן עמידת השולחנות מהמנורה, כשם שהמנורה מונחת ממזרח למערב, שהרי נאמר בנר המערבי יערוך אותו ארון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, בלשון יחיד, שנר אחד הוא הנמצא לפני השם, יש ללמוד מכך, שכל הנרות האחרים אינם נחשבים לפני השם. ואם המנורה הייתה מונחת מצפון לדרום, כל הפתילות שוות בקרבתן לבית קודש הקודשים שבמערב, ואין אחת מהם יכולה להיחשב לפני השם יותר מחברותיה, אלא בהכרח, שהמנורה עומדת ממזרח למערב, הנר המערבי הקרוב ביותר לבית קודשי הקודשים שבמערב הוא הנר שלפני השם וכל השאר לא. וכיוון שהמנורה מונחת ממזרח למערב, יש ללמוד שכך מונחים גם השולחנות. ורב לזה ברב שמעון למד את סדר עמידת השולחנות מהארון, שכשם שהארון היה מונח מצפון לדרום, אורכו לרוחב קודש הקודשים, כך גם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום. ושנינו במשנה שם שכל הכלים, שבמקדש אורכם לאורכו של בית, וצריך לומר שהמשנה הזו בדף צדיבה ובמסכת מנחות נשנתה כדברי רבי. כך אומר שם התוספות. ואילו המאירי כותב במסכת יומא, שגם הסובר ששולחנות שעשה שלמה מונחים מצפון לדרום, מודה ששולחן משה מונח ממזרח למערב. וממילא, המשנה היא גם לשיטת רב לזר ברב שמעון. מבינה הגמרא שהעמידו את כל השולחנות בשורה אחת ארוכה ולכן היא מקשה. למאן דאמר, למי שאמר שבין מזרח ומערב היו נתונים השולחנות, ניחא מובן הדבר, שהרי כולן כולם ראויים לשירות, נתונים הם בצפון ההיכל במקום הראוי לעריכת השולחן. אלא למאן דאמר שבין צפון ודרום היו מונחים, קשה שאם כן נמצא שולחן בדרום, חמישה מהשולחנות מסודרים בדרום ההיכל, ואין זה מקומם, הוא מנורה בצפון. שכשם שעשה שלמה 10 שולחנות, כך עשה 10 מנורות. כפי שהתבאר לקמן ש10 מנורות עשה שלמה לבית המקדש מלבד המנורה של משה. וסברת הגמרא כעת שהמנורה הרי כשולחן. ואם השולחנות היו מונחים מצפון לדרום, גם המנורות היו מונחים באופן הזה. ונמצא שחלק מהמנורות מונחות בצפון ההיכל. והתני הרי שנינו בברייתא שאין זה מקומם. אלא השולחן היה נתון, היה עומד מחצי הבית ולפנים, בחצי הפנימי המערבי של ההיכל. ההיכל וקודש הקודשים יחד ממזרח למערב אורכם 60 אמה, כנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', ההיכל אורכו 40 אמה, והיה השולחן מונח לאחר 20 אמה מפתח ההיכל שהוא מחציו של ההיכל ולפנים, הוא גם סוף השליש הראשון של הבית כולו, כמבואר בברייתא לקמן. אז אם כן שנינו בברייתא, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים בחצי הפנימי המערבי של ההיכל, משוך מן הכותל הצפוני של ההיכל 2 אמות ומחצה. והטעם שהשולחן היה רחוק מן הכותל 2 אמות ומחצה, כדי שיוכלו שני הכהנים הנוסעים, שני סדרים של לחם הפנים, להיכנס לשם בשבת בשעת סידור הלחם, ולהילוך שני אנשים יחד דרושות 2 אמות ומחצה. כך רש"י במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד א'. והיה מונח כולו כלפי הצפון בחלקו הצפוני של ההיכל. אף שהיה משוך מהכותל הצפוני, עדיין היה השולחן כולו בצד צפון, כי רוחב ההיכל מהמזרח למערב 20 אמה, וגם כשימשוך את השולחן 2.5 אמות מהכותל הצפוני, עדיין עומדו בצפון ההיכל. ומנורה כנגדו בדרום, והמנורה עומדת בצד דרום ממול השולחן, ואף היא רחוקה מהכותל הדרומי 2 אמות ומחצה. כמבואר במסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב', מקום המנורה מול מקום השולחן, שנאמר ואת המנורה נוכח השולחן, משמע שהרחיקו את המנורה מהכותל כמידת השולחן, שאף היא עומדת בריחוק 2 אמות ומחצה מהכותל הדרומי. והמאירי כתב, שכשנכנס הכהן גדול לקודש הקודשים עובר בין המנורה לכותל וצריך שיעבור ברווח, לא ייגע בכותל ולא במנורה. מזבח הזהב שעליו הקטירו קטורת בכל יום, היה נתון באמצע הרווח שבין השולחן למנורה, חולק את הבית מחציו ולפנים. שמה המזבח ועלה מתחיל חציו השני של אורך ההיכל. אלא שמזבח הזהב מושך כלפי חוץ, שהיה עומד באמצע הרווח שבין השולחן למנורה, ומשוך כלפי מזרח כדי שתהיה המנורה נוכח השולחן. וכולן, השולחן והמנורה ומזבח הזהב, היו נתונים משליש הבית ולפנים, לאחר שליש כל הבית כולו, ההיכל וקודש הקודשים, כלפי פנים, ששליש הבית החיצון היה מזרחית למקום תחילת עמידתם, ושני שלישים למערבם. אם כן, כשם המבואר בברייתא הזו על רבי אלעזר ברב שמעון הסובר, שהיו השולחנות מונחים מצפון לדרום, שאם כן נמצא 5 שולחנות בדרום, ולא כמבואר בברייתא שמקומם של כל השולחנות בצפון. ונשארת הגמרא בקושייה. לאחר שלמדנו ששלמה עשה 10 שולחנות, מוסיפה הגמרא ומביאה את המשך הברייתא שמבואר שכמו כן עשה 10 מנורות, ודנה הגמרא במקום עמידתן. אומרת הגמרא, 10 מנורות נוספות עשה שלמה לבית המקדש מלבד המנורה של משה, שנאמר בעניין בניין בית המקדש בימי שלמה, ספר דברי הימים ב' פרק ד' פסוק ז', ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, ויתן באיכל 5 מימין ו5 משמאל. ומבארת הברייתא את הכוונה במה שנאמר שהיו מונחות 5 מימין ו5 משמאל, אין תימר אם תאמר שהיו עומדות 5 בצפון ההיכל ו5 בדרום, כלומר שהפסוק יתפרש כפשוטו, 5 מימין פתח ההיכל ו5 משמאל פתח ההיכל, ועלו אין המנורה כשרה לעמידה אלא בצד דרום של ההיכל, שנאמר בספר שמות פרק חו"ב פסוק ל"ה, ואת המנורה נוכח השולחן על ירך המשכן תימנה, כלומר שהמנורה תעמוד בצד דרום מול השולחן שהיה בצד צפון. אלא ודאי היו כל המנורות נתונות בדרום, ומה תלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? אלא 5 מנורות עמדו מימין מנורתו של משה, ו5 עמדו משמאלה. מבארת הברייתא באילו מנורות היו מדליקים נרות. אף על פי כן שעשה שלמה 10 מנורות, לא היה מבעיר את הנרות, אלא במנורה של משה בלבד. שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק י' ג' פסוק י' א', בניין המלחמה, בין אביה מלך יהודה ליורבם מלך ישראל, שאמר אביה דברי תוכחה ליורבם וחייליו שהיו עובדי עבודה זרה, והזהיר אותם שלא יעלו להילחם ביהודה, כיוון שביהודה עובדים את השם ולא עזבוהו, ושומרים הם את כל דיני המקדש. ובכלל הדברים הוא אמר, ומנורת הזהב ונעירותיה לבער בערב בערב, שהודיעם בזה שהם שומרים את עבודת הדלקת המנורה שבבית המקדש. ומכך שנכתב הפסוק בלשון יחיד, יש ללמוד שהיו מדליקים רק במנורה אחת, והיא מנורת משה. וכן מה שפירש רשי במסכת מנחות בדף צדיתת לגבי הפסוק שממנו למדנו שהיה מסדר את לחם הפנים דווקא על שולחנו של משה שנאמר בלשון יחיד. רבי יוסה בי רבי יהודה חולק ואומר, על כולן היה מבעיר, על כל המנורות שבה היכל היה מדליק נרות פעמים על זו ופעמים על זו. שנאמר, ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. כלומר, שאת המנורות ונרותיהם נראים הם כאין בזיחים ובהם נמצאים השמן והפטילה. העשויים להדליק בהם כמשפט התורה לפני בית קודש הקודשים עשה מזהב סגור. והגמרא תבאר בהמשך, זהב סגור, זהב מזוקק ביותר. ומכך שכתוב את המנורות לבערם בלשון רבים, מוכח שהיו מדליקים נרות על כולן. ואילו תנא קמא הסובר שהיו מדליקים רק על מנורת משה, יפרש את הפסוק הזה שהיו מדליקים את כל שאר המנורות לנוי בלבד, אבל לא לקיום מצוות התורה. דורשת הגמרא את הפסוק הבא אחרי הפסוק שהובא לאל, שאף הוא נאמר על המנורות שעשה שלמה. נאמר בפסוק שממשיך את עניין מעשה המנורה, והפרח והנרות והמלקחה עם זהב, הוא מכלות זהב. דורשת הגמרא ממה שנאמר במעשה המנורות לשון מכלות זהב, לפי שעשר המנורות פרחיה, נרותיה ומלקחיה, הם קילו את כל זהבו של שלמה שבנה את בית המקדש הראשון ועשה את המנורות. ובגמרא במסכת מנחות מבואר שעשיית המנורות קילתה רק את הזהב המשובח, הנקרא זהב סגור שהיה לשלמה המלך, אבל עדיין היה שלמה עשיר גדול. כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק ט' פסוק ח', שכלי המלך שלמה היו עשויים מזהב ולא מכסף, מפני שכסף לא היה נחשב בימיו. מביאה הגמרא ברייתא שמתארת את הסיבה לכך שהם קילו את כל זהבו של שלמה. תני רב יהודה בשם אסי, שנה רב יהודה בשם אסי ברייתא שתיארה את מעשה זיקוק הזהב שהשתמש בו שלמה המלך לצורך עשיית כל אחת מעשרת המנורות. כך אומרת הברייתא, היה שלמה נוטל 1,000 כיכרי זהב ומכניסם לכור האש, שהוא מקום שמחממים בו את הזהב בחום גבוה מאוד כדי לזקקו מהפסולת שמעורבת בתוכו, ולאחר מכן מוציאן לזהב ושוב חוזר ומזקקו בכור האש פעמים רבות מאוד. עד שהוא מעמידן על אחד, עד שמאלף כיכרי הזהב נשאר רק כיכר אחד וממנו עשה את המנורה. ועשה כן כדי לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק למד זין פסוק חב דלת, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. ממה שנקטה התורה בלשון זהב טהור, צריך שיהיה זהב המנורה מזוקק הרבה פעמים כדי לנקותו מכל פסולת שבו, והיינו תוארו. מקשה הגמרא על המבואר לאל שבכל פעם שצרפו את הזהב באש, נחסר הרבה מהזהב. שואלת הגמרא, וכי בכל פעם שהכניסו את המנורה לכבשן האש נחסר כל כך הרבה מהזהב? תניא, והרי שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי בי רבי יהודה, בנו של רבי יהודה, מעשה במנורת המקדש, אחת ממנורות הזהב שהיו בבית המקדש, והייתה מנורה זו יתירת דינר זהב, היה בכמות של דינר זהב יותר מאשר במנורה שעשה משה רבינו. והכניסו על הכור 80 פעם כדי לזקקה מהפסולת ותעמוד על כיכר זהב שלם. ועל אף הזיקוק הרב, לא חסרה המנורה כלום ממה שהייתה קודם שצרפוה בכבשן 80 פעם. וקשה שמכאן מוכח שפעמים שאין הזהב נחסר כלום. אפילו ב-80 פעמים של זיקוק, ובברייתא לאל שנינו שנחסר ממנה זהב רב בכל פעם שהכניסוה לצרפה בכבשן האש. מתרצת הגמרא ויעוט, אכן מובן הדבר, שלא נחסרה המנורה כלום, משום שרק עד דלא ייקום על בררי אב וחסר סגיין. עד שלא נצרף הזהב ונזדקך הרבה. כדי שיהיה ברור וטהור, כשמצרפו באש בכל פעם נחסר חלק גדול מהזהב, וכן היה המעשה כשהכניס שלמה 1,000 כיכר לכור האש כשעשה את המנורה בתחילה. אבל מדוקאים על בררי, אבל אחר שנצרף הזהב הרבה פעמים ועמד מבואר מהפסולת כמנורת המקדש שהייתה יתירה דינר, שוב לא חסר כלום, אין נחסר דבר מהזהב אפילו אם יצרפנו בכבשן פעמים רבות. זאת אומרת שכל זמן שיש פסולת בתוך הזהב, אכן הוא נחסר על ידי הכנסתו בכבשן האש. אבל ברגע שהוא מזוקק, אין נחסר דבר מהזהב אפילו אם יצרפנו בכבשן פעמים רבות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף חי עמוד א', הלכה ד' בלשון התלמוד הירושלמי. שנינו במשנה לאל בדף תתווה ועמוד ב' שהיו במקדש 13 שופרות. המשנה שלפנינו תבאר למה היו השופרות הללו משמשים. אומרת המשנה בדף חי עמוד א', 13 שופרות, כלים מעשויים בצורת שופר, עגולים וכפופים, רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, היו במקדש. והבאים למקדש היו נותנים בתוכם מעות בכל שופר כפי עניינו. וכך היה כתוב עליהם. על השופר הראשון היה כתוב טיקלין חדטין, שקלים חדשים. ועל השופר השני היה כתוב טיקלין עתיקין, שקלים ישנים. על השופר השלישי היה כתוב קינין, ועל הרביעי גוזלי עולה. על החמישי היה כתוב עיצים, ועל השישי לבונה, ועל השביעי זהב לכפורת. שישה שופרות הנותרים היו משמשים לנדבה, לקניית עולות נדבה לקיץ המזבח. והגמרא תבאר מדוע היו צריכים שישה שופרות לכך. וכך גם היה כתוב עליהם. קיץ המזבח הכוונה לקורבנות עולה, נדבה שנקנו מנדבת הציבור והיו מקריבים אותם על המזבח בזמן שלא היו קורבנות חובה די הצורך. ובטעם הדבר שנקראו כך בייר הרמב"ם בפירוש המשניות שקיץ היינו ימות החמה ופירות הקיץ, הם תאנים וענבים שהיו רגילים לקוצצם וליפשם ולאוכלם בסוף הסעודה. בנוסף על המאכלים שהוקשו בסעודה, לפיכך נקראו הקורבנות של הנדבה בשם קיץ המזבח, לפי שהיו מקריבים אותם על המזבח בנוסף לקורבנות החובה. ובטעם הדבר שלא עשו שופרות לדברים אחרים, כותב המאירי, של קורבנות חובה של בהמה לא היו יכולים לעשות שופרות, מאחר והמביאם צריך לסמוך עליהם, את ידיו, ואילו המעות שבשופר היו באים בדרך כלל על ידי שליח ולא על ידי הבעלים בעצמם. וכן לא תקנו שופר למנחה, מאחר והיה במקדש אדם ממונה על הסלטות, וכל הרוצה לקח ממנו היה מוצא בקלות, ואילו השופרות היו משמשים רק לדברים שלא היו מצויים כל כך. ומטעם זה גם לא תקנו שופרות ליינות ושמנים. והשופרות הללו נעשו רק עבור קודשי מזבח, קורבנות ציבור בשופרות נדבה וקורבנות יחידים בשאר השופרות, אבל קודשי בדק הבית היו מביאים ללשכה ליד הגזבר. לפיכך לא עשו שופרות למי שאומר הרי עליי כסף או נחושת או ברזל. מפרשת המשנה למה היו משמשים ארבעת השופרות הראשונים. השופר הראשון אמרנו שכתוב עליו תיקלין חדתין שקלים חדשים היה משמש לצורך נדבת מחצית השקל שבכל שנה ושנה. בשופר זה היה משמש למי שלא הביא את שקלו באדר שהוא זמן הבאת השקלים לכתחילה, כפי שהתבהר במשנה שפתחה את המסכת, ואז יכול להביאו בכל שעה שירצה ונותנו בשופר שכתוב עליו תיקלין חדתין, והגזברים היו נוטלים אותם את השקלים מן השופר ונותנים אותם בלשכה ותורמים מהם שלוש קופות בפרוס הפסח, בפרוס העצרת ובפרוס החג, כפי שנתבהר לאל בפרק השלישי. אבל מלשון המאירי ורבי עובדיה מברטנור המשמע שהיו מניחים בשופר של תיקלין חדתין גם את השקלים שהגיעו בזמן. השופר השני אומר את המשנה שכתוב עליו תיקלין התיקין היה משמש לצורך מי שנאנס ולא הביא את שקלו אשתקד בשנה שעברה, שהיה שוקל אותו לשנה הבאה, כלומר היה משלים את תרומתו בשנה שלאחריה. והגזברים היו נוטלים מעות אלו ומוסיפים אותם על שיערי הלשכה שנותרו משנה שעברה והיו משמשים לבניית חומת העיר ומגדליה. ואף שלא תרמו את התרומה בזמנה, מכל מקום לאנשים האלו היה חלק בקורבנות השנה שעברה, מאחר והיו הגזברים תורמים עליהם. כמו ששנינו במסכת בבא מציע בדף נולחת, תורמים על העבוד ועל הגבוי ועל העתיד להיגבות. אבל זאת בתנאי שמניעת התרומה בזמנה הייתה מחמת שוגג, אבל אם עשו זאת במזיד, הפסידו את חלקם. כך אומר המאירי. השופר השלישי שכתוב עליו קינין, הן תורין, היה משמש לצורך קניית תורים, דהיינו מיניונים גדולים, ואילו השופר הרביעי שכתוב עליו גוזלי עולה, הן בני יונה, שהיה משמש לצורך קניית מיניונים קטנים. וכולן, ובכל המועות שבשני שופרות האלו, היו קונים רק עולות, עולת העוף של נדבה, ולא היה שופר לחטאת העוף של חובה. והגמרא תבהר למה. אלו הם דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים, השופר שכתוב עליו קינין, היה משמש לצורך קיני חובה. דהיינו שהיו לוקחים מהמעות שבתוכו שני עופות לכל אחד מחייבי הכפרה, כגון זב וזבה או יולדת ומצורע עניים, ומקריבים אותם אחד לחטאת ואחד לעולה. כלומר, שהיו נוטלים את המעות שבאותו שופר, ולוקחים במחציתם עולות של עוף ומחציתם חטאות העוף. שואלים התוספות במסכת פסחים דף צדי עמוד ב' מסכתנו הקודמת, כיצד יכולים היו הכהנים להקריב קיני חובה מהמעות שבשופר? הרי יש לחשוש שמה נתערבו מעות של שתי נשים אילו באילו ונמצא מקריב לאחת רק עולות ולאחת רק חטאות. מתרצים התוספות שכל אישה הייתה צוררת את מעותיה בצרור וכך הייתה נותנת אותם בתוך השופר. ותוספות הראש תירץ שהיו לוקחים מכל המעות שבשופר קינים בבת אחת ונתחללו כל המעות על הקינין ומקריב כל כן לשם מישהו. כל המתנדף כן לעולה היה נותן מעות באותו שופר ומודיע לכהן, והכהן היה מקריב אחר כך בסתם לשם בעלים, מאחר ולא היה יודע של מי המעות, כך אומר הריטב"א. וכותבים תוספות הראש שלדעת חכמים מבואר מדוע כתבו על שופר אחד קינין ועל השני גוזלי עולה, שכן קינין היינו אחד לחטאת ואחד לעולה, ואילו גוזלי עולה היינו רק לעולה. אבל לרבי יהודה הסובר שכולם היו לעולה, אלא שהאחד שימש לתורים והשני לבני יונה, יש לתמוע מדוע כתבו על האחד קינין, הרי מן הדין היה לקוראו בשם תורי עולה, כשם שהשני היה נקרא גוזלי עולה. אז אם כן, נחזור עוד פעם על דברי המשנה לגבי השופר הרביעי, שהיה כתוב עליו גוזלי עולה, הכוונה לבני יונה, שהיה משמש לצורך קניית מיניונים קטנים וכולן בכל המעות שבשני שופרות אלו, היו קונים רק עולות, עולת העוף של נדבה. אבל לא היה שופר לחטאת העוף של חובה, אלו עם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, השופר שכתוב עליו קינין היה משמש לצורך קיני חובה, דהיינו שהיו לוקחים מהמעות שבתוכו שני עופות לכל אחד מחייבי הכפרה, כגון זב וזבה או יולדת ומצורע עניים, ומקריבים אותם אחד לחטאת ואחד לעולה. ואילו השופר שכתוב עליו גוזלי עולה היה משמש לקניית קיני נדבה, והמעות שבתוכו היו כולן לעולות, ושני השופרות היו משמשים הן לתורים והן לבני יונה. מפרשת המשנה את דינו של המתחייב להביא עיצים או לבונה או זהב. כלומר, נתבהר במשנה שהיו במקדש 13 שופרות, ובהם היה נותן אדם נדבת ליבו כרצונו, ורשאי היה ליתן בשופר של זהב, אפילו כמות קטנה מאוד של זהב, ובשופר של לבונה, מעט לבונה, אבל עכשיו מפרש את המשנה, שאין הדברים אמורים אלא באופן שנתן מעצמו, בלא שחייב לתת, כי חייב את עצמו תחילה באמירה. אבל אם אמר הרי עליי זהב או הרי עליי לבונה, חייב לתן כפי השיעור הקצוב בהמשך המשנה. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אם כן אומרת המשנה, אדם האומר הרי עליי עצים למזבח לא יפחות מלהביא מעות בשווי שני גזרין, שני חתיכות גדולות של עצים כגודלם של עצי המערכה. ואם אמר הרי עליי עץ, מביא רק גזיר אחד. כמבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב'. ושם נתבהר מה גודלם של העצים. אדם האומר הרי עליי לבונה לא יפחות מלהביא מעות בשווי קומץ של לבונה להקטרה, ומקטירים אותו נדבה למזבח החיצון. אדם האומר הרי עליי מטבע זהב לא יפחות מלהביא דינר זהב. נתבהר במשנה לאל ששישה מתוך 13 השופרות היו משמשים לנדבה. מפרשת את המשנה, נדבה זו, מה היו עושים בה? לוקחים בעולות, בהמות לעולה שיש בהם הנאה גם לשמיים וגם לכהנים, שכן הבשר כולו לשם, ואילו העורות ניתנים לכהנים. מבאר את המשנה, מניין למדו לקח בדמים אילו עולות? זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול, שהיה כהן גדול בבית המקדש הראשון בזמן עתליה המלכה ויואש המלך, כמבואר בספר מלכים ב' פרקים י' א' י' ב', והורה את יואש המלך לעשות הישר בעיני השם. אמר בפסוק העוסק בדיני קורבן השם בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ת', השם הוא השום השם להשם. ולכאורה מצינו במקרא זה סתירה מראשו לסופו, שכן התיבות השם הוא משמען שדינו כסתם השם שנאכל לכהנים. ואילו התיבות השום השם להשם משמעותן שכולו עולה לגבוה. ואמר על כך יהוידע הכהן, זה הכלל, כל קורבן שהוא בא משום חטא ומשום אשמע, כגון אדם שהפריש מעות לחטאת או אשם, וקנה קורבן בחלק מהמעות ונותרו עוד מעות ברשותו, אזי לקח בהם עולות שהבשר כולו לשם, ואילו העורות לכהנים, ונמצאו שני הכתובים קיימים, השם להשם כלפי הבשר והשם לכהנים כלפי האור. ואף שבפסוק הוזכר רק השם, מכל מקום לומדים את הדין הזה גם לעניין מותר חטאת, מכפל לשון הפסוק השום השם להשם, כך נאמר בתורת כהנים. וטעם הדבר שיש להעמיד את המקרא במותרות, לפי שאין לך קורבן בתורה שלא נתפרש מה יעשה בו, אבל דין המותרות לא נתפרש בשום מקום. לפיכך בא המקרא הזה ללמדנו שיקנו בהם עולות. ואיכן מצינו שדרש יהוידע הכהן כך? בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק י' ז'. כך אומר המקרא שם, כשקיבלו בציוויו של יהוידע הכהן את כסף המתנדבים לחזק את בדק הבית, כסף השם וכסף חטאות לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. אי אפשר לפרש את המקרא כפשוטו שכסף שהוקדש לשם השם או חטאת, ישתמשו בו הכהנים. שרי כיצד ייתכן שהישראל יחטא והכהן יאכל? הרי לא מצינו דבר כזה בכל התורה. ומה שמצינו שבשר השם נאכל לכהנים זה רק לאחר זריקת הדם, שזכו הכהנים משולחן גבוה, אבל לא קודם לכן. אלא בהכרח צריך לומר בכוונת הכתוב שהכסף הנותר מדמי השם או חטאת, יש לקנות בו דבר שיהנו ממנו גם הכהנים. והמילים בפסוק ולא יובא לבית השם, הכוונה שאין המעות הולכות לבדק הבית. מסביר התוספות יום טוב. והיינו שיקריבו ממעות אלו עולות, והעולות יהיו לכהנים. זו היה המשנה שלנו בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בה מתבארת שיטתו של רבי יהודה. תניא שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, לא היה שופר של קינין, לא היה שופר של קיני חובה בירושלים, מפני חשש התערובות, שכן אילו היו נותנים מעות של קיני חובה בשופר, היה מקום לחוש, שמא תמות אחת מהן מן אנשים שנתנו דמי חטאת העוף בשופר, ונמצאו דמי חטאות מיתות מעורבות בהן, בשאר דמי הקינין. והדין הוא שמעות שהופרשו לצורך חטאת ומתו הבעלים, ילכו אותם מעות לים המלח. כמבואר במסכת תמורה בדף ט' ז' וכן במסכת מעילה בדף י' עמוד ב', ואם נתערבו במעות אחרות, אוסרות את כולן. ואין דין של ביטול ברוב שהמעות בטלות ברוב, מחר ומטבע הוא דבר שבמניין, דהיינו שיש לו חשיבות, לפיכך אינו בטל. ונמצא שכל המעות שבשופר נאסרות. ולפיכך לא היה שופר לקיני חובה, אלא כל יום שנתחייב בכן, היה מביאו ליד הכהן. מקשה הגמרא על כך סתירה מברייתא אחרת. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן לומר שחוששים שמא תמות אחת הנשים? והתניא הרי שנינו בברייתא האישה שאמרה, הרי עליי כן, כלומר מוטל עליי להביא כן לחובה ללידתי או לזיוותי, מביאה דמי כן ונותנתו בשופר שבמקדש המיועד לכך. ודמי הקינים קצובים היו. וסומכת על הכהן שיטול הדמים ויקח בהם שני עופות ויקריבם אחד לחטאת ואחד לעולה. ולכן אוכלת בקודשים לערב. ובמסכת עירובין בדף למד ב' עמוד א' נוסף שהיא גם תובלת ואוכלת בקודשים לערב, כלומר לאחר שקיעת החמה היא תובלת ורק אחר תבילה מותרת באכילת קודשים. כמו שמבואר במסכת חגיגה בדף חפה א' עמוד א', שמחוסר כפרה טעון תבילה קודם אכילת קודשים אף שכבר טבל את טהרתו קודם שהביא את הקורבנות. וטעם הדבר פרשו בגמרא שם שיצריכו חכמים לטבול, כיוון שעד עכשיו היה אסור באכילת קודשים ויש לחשוש שמא ישיח דעתו משמירת גופו לקודש. אבל קודם לערב אינה אוכלת בקודשים, שמה עדיין לא הקריבו הכהנים את קורבנותיה. כי בקורבן יחיד לפעמים הכהנים מתעכבים בהקרבתו עד סוף היום. אבל משום התבילה אינה צריכה להמתין עד הערב, כי לא יצריכו חכמים מערב שמש למחוסר כיפורים, ומיד אחר שתובלת יכולה לאכול בקודשים. ואינה חוששת שמה נתעצל בהם הכהן ולא יקריבם, כי מוחזק הדבר שאין בית דין של כהנים יוצאים מהזרה בסוף היום, עד שיסיימו להקריב תורים ובני יונה מכל המעות שהניחו בשופר באותו היום. וכמו כן אין הכהן חושש שמה דמי חטאות מיתות מעורבות בהן, ולכן מקריב את כל המעות. ומכך שלא חולק רבי יהודה על כך, מוכרח שהוא לא חושש שמה תמות אחת הנשים שהביאו מעות להקרבת כן לחובתן. אם כן קשה, מדוע מפני חשש זה לא תקנו שופר לקיני חובה? כלומר, לא מצינו שחולק רבי יהודה אלא בכך שלא היה למעות קיני חובה שופר. אבל אם לקח הכהן דמי קיני חובה, מודה רבי יהודה שמקריבם ולא חושש, שמה אחת הנשים מתה, ואם כן חוזרת השאלה, מדוע שלא נעשה לקיני החובה שופר? כך מסביר קורבן העדה את שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא כי כאמרין על מה שאמרנו שרבי יהודה סובר שאין מתקנים שופר לקיני חובה, טעמו הוא מפני התקלה שתיגרם בחטאות שמתו בעליהן ודאי. נדע בוודאות שמתה אחת הנשים שהביאה את קינה, ולא נוכל להקריב את הקינים מפני החטאת שמתו בעליה המעורבת בהם. מה שעודה רבי יהודה שאין הכהן חושש שמה דמי החטאות המיתות מעורבים בהם, היינו כשלא נודע לנו בוודאות שמתה אחת מהאנשים שהביאו דמי כן חטאתן. מקשה הגמרא והיא אמרינן, ואם נאמר שעדיין יש מקום לתקן שופר לקיני חובה, אם תמות אחת מהאנשים שהניחה שם מעות, נתקן את כל המעות על ידי שנברור ארבעה זוזי, נברור ארבעה זוזים מתוך המעות שבשופר, שהם דמי יונה אותו אחד, ונשדה בנהר ונזרוק אותם לנהר, ונאמר שבכך נתברר שהמעות שנזרקו לים הם אלו שניתנו לצורך החטאת שמתו בעליה, ואידך ושאר המעות לשטרו, יותרו להקרבה. והתוספות ישנים פירשו את הקושייה של הגמרא, שיעשו תנאי מתחילה כשנותנים המעות בשופר, שאם תמות אחת מהן, הרי המעות שיבררו ויזרקו לים יהיו שלה, והמעות שהופרשו לצורכה ילכו לצורך אישה חיה, וכך נתקן שופר לקיני חובה. ותרץ את הגמרא, אמרינן באלמה, הרי אומרים לנו שרבי יהודה לית לי ברירה. רבי יהודה לא סובר את דין ברירה ולא סומכים על ברירה כדי להתיר איסורים. ונמצא שכל המעות מעורבות, ואסרו מעותיה של האישה שמתה את שאר המעות, ולכן אי אפשר היה לתקן שופר למעות קיני חובה, שאם תמות אחת מהאנשים, לא יהיה תקנה לשאר המעות ויפסלו כולם מהקרבה. והגמרא במסכת יומא בדף נ"ה עמוד ב' מבררת מניין למדנו שרבי יהודה סובר שאין ברירה, ומביאה ברייתא אחת שרבי יהודה סובר שאין יכול להפריש תרומות ומעשרות מחבית יין מלאה, ולקרוא שם תרומה ומעשר על היין שישאר לבסוף, בתחתית החבית אחר שתייתו, שאין אומרים שיתברר למפרע שהיין שנשאר שם הוא זה שנקבע לתרומה ומעשר כבר בשעת ההפרשה בעוד החבית מלאה. ולמסקנה הביאה הגמרא ראיה שדעת רבי יהודה שאין ברירה, מכך שאמר רבי יהודה שאין אדם יכול להניח שני עירובי תחומין, אחד לצד מזרח ואחד לצד מערב, כשמסתפק שמה יבואו שני חכמים לדרוש ברבים בשבת מחוץ לתחום, אחד למזרח ואחד למערב, ולומר לאיזה מהם שירצה אלך למחר. כלומר, יקנה לי שביטה עירוב זה שבאותו צד שאותו חכם שירצה בו. הוא לא יכול לעשות זאת משום שזמן קניית השביטה הוא בבין השמשות בכניסת השבת, ואי אפשר לסמוך על מה שיברור למחרת בשבת את העירוב לאותו צד שרוצה בו, ולומר שהוברר למפרע שבבין השמשות בכניסת השבת הייתה דעתו לקנות את הצד הזה. ואומרת הגמרא דינא מתנדב עץ אחד בלבד. רבי יוסף בי רבי אבון אמר, רבי בא בר ממל באי, רבי בא בר ממל שאל אם יסכימו יושבי בית המדרש לדין הבא, שאדם שהתנדב ואמר הרי עליי עץ להביאו למזבח, והוא אמר זאת בלשון יחיד, מביא גזר אחד, גזיר עץ אחד בלבד. גזיר היינו חתיכת עץ גדולה כגודל חתיכת עץ אחת משני גזרי העצים שהיו מסדרים על גבי המזבח, שאפו נחשב כקורבן בפני עצמו. ולמרות ששנינו במשנה בדף חי עמוד א' שאומר הרי על העצים צריך להביא שני גזרי עצים יחד, כל זה כשאומר עצים בלשון רבים ומיעוט רבים שניים, אבל האומר הרי עליי עץ בלשון יחיד אינו מתחייב אלא גזיר עץ אחד. אמר רבי לזר, דין זה שאמר רבי בא בר ממל שמביא רק גזיר אחד, מתנית האמרה כן, מפורש כן במשנתנו. והטעם לכך, משום שזה קורבן בפני עצמו וזה קורבן בפני עצמו. כל עץ ועץ משני גזרי העצים שמקריבים על המזבח הוא קורבן בפני עצמו, ולכן המתנדב עץ יחיד מביא גזיר אחד, שאפו יש עליו שם קורבן. כמבואר בגמרא במסכת יומא בדף חבב עמוד ב' שהיו מביאים שני גזרי עצים עם קורבן תמיד של שחר כדי להקטיר את איבריו עליהם, וכן היו מביאים שני גזרי עצים עם תמיד של בין הארבעים, והיה חילוק בדרך הבאתם. בבוקר היה כהן אחד מביא את שני גזרי העצים, ובבין הארבעים שני כהנים היו מביאים שני גזרי עצים, ולכן אם אמר הרי עליי עץ, מביא עץ אחד שהוא שיעור הקורבן המובא עם תמיד של בין הארבעים. ומבארת הגמרא היכן מצינו מפורש כן במשנתנו, כי היה דתנין תמן, כמו ששנינו במסכת יומא בדף חבב עמוד ב', שבכל יום בין הארבעים היה תמיד קרב ב-11 כהנים. 9 כהנים עסקו בהולכת העברה ונסחב לכבש, ועוד 2, 2 כהנים היה בידם 2 גזרי עיצים כדי להוסיף על עצי המערכה לארבותם. וכל כהן היה נושא בידו גזיר עץ אחד, ומכך שהוצרכו 2 כהנים שכל אחד היה מביא בידו גזיר אחד, למדנו שכל אחד חשוב קורבן בפני עצמו. ומאיכן למדנו כן? משום שנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק א', ונפש כי תקריב קורבן מנחה לרבות את העיצים, שאף הם בכלל נדבה. שכן מצינו שהעיצים נקראו בשם קורבן, שנאמר בספר נחמיה פרק י' פסוק ל', והגורלות טיפלנו על קורבן העיצים. ואף שעברי קורבן עולת המוספים של פר היו מתחלקים ל-24 כהנים, והן נחשבת הקרבת כל עבר כקורבן בפני עצמו, שונה הדין שם שנשאו את הפר על ידי הרבה כהנים מפני כובדו, אבל כאן יכול היה כהן אחד לשאת בידו 2 גזרי עיצים, ונשאום בשניים. הנה הוכחה שכל עץ הוא קורבן בפני עצמו. וראית הגמרא מה שיעורם של העיצים הבאים בנדבה. רבי יהושע בן לוי אמר, העיצים הבאים בנדבה, עוביין עמה, כל אחד ואחד מהעיצים עוביו עמה, בעמה שוחקת, עמה זאת צריכה להיות מרווחת, כלומר שמודדים את העמה בתפחים גדולים. ואורכן ורוחבן של העיצים, בעמה גדומה, והעמה זו משארים בעמה פחותה וקצרה. רבי חוני בשם רבי עמי אמר שמביא המתנדב עיצים שעוביים הוא כמין טורטני, כקנה המוזניים, שעוביו כלשהו. כך גם המתנדב עץ מביא עץ שעוביו כלשהו. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, והטעם שאורך ורוחב העיצים נמדד בעמה גדומה, לפי שלא היה מקום המערכה במזבח שהיה במשכן, אלא עמה על עמה בצמצום. לפיכך, כדי שלא יהיו עצי המערכה בולטים חוץ למזבח, לא היה בו בעיצים שמתנדבים למערכה, אלא עמה גדומה. אבל אם לא יהיו העיצים בשיעור עמה פחותה, לא יהיה אפשרות להושיבם בלא שיבלטו לחוץ, שאי אפשר להושיב עמה על עמה על שטח של עמה על עמה בלא שיבלטו העיצים לחוץ. ותני כן, כך שנינו בברייתא העוסקת במידות המזבח, שהמזבח היה אורכו ורוחבו 5x5 אמות, ומתוכם היה לכל צד עמה קרקו ועמה קרנות, עמה שבין קרן לקרן, ועוד עמה הסמוכה לה מיועדת להילוך רגלי הכהנים. ובשתי עמות אלו לכל צד לא היו מסדרים את המערכה, ונשארה עמה באמצע המזבח שעליה היו מסדרים את המערכה. כלומר שהקרקוב היה שטח שהקיף את המערכה שבראש המזבח, והיה רוחבו 2 אמות, השטח שבין קרן לקרן שרוחבו עמה הוא מקום הילוך רגלי הכהנים שהיה פנימי לו, ושאף הוא היה רוחבו עמה. שטח זה נקרא קרקוב שפירושו חריץ, משום שהיה עמוק יותר משטח המערכה הפנימי, וכן הייתה לו גדר נמוכה בשפת המזבח שמצידו החיצוני. וכותב רש"י שקרקוב הוא לשון היקף חריץ עגול, כלשון הגמרא במסכת חולין, בדף חפי אודות כלי בלתי גמור שהוא עתיד לקרקב בו, כלומר לחקוק בו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאומר הרי עלי לבונה, כלומר שנדר להביא לבונה בפני עצמה ללא מנחה, לא יפחות מלהביא קומץ אחד של לבונה. מבארת הגמרא מניין למדנו זאת. מכיוון שהמשנה עוסקת באדם שהתנדב לבונה בפני עצמה ולא נתפרש שיעורה בתורה, למדים אנו שיעורה מלבונה הבאה עם המנחה שאין ראוי לחלק בשיעור הלבונה. ולפיכך מבררת הגמרא מניין שלבונה הבאה יחד עם המנחה שיעורה הוא בקומץ. מבארת הגמרא נאמר כאן בלבונה הבאה עם המנחה אזכרה, כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח', והערים ממנו מקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרתה להשם. ונאמר להלן לגבי לחם הפנים אזכרה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ז', ונתת לה מערכת לבונה זכה והייתה ללחם לאזכרה אישה להשם. מה האזכרה אמור להלן לגבי לחם הפנים? צריך להביא לבונה בשיעור מלוא הקומץ, ואם חסר אפילו מעט ממלוא הקומץ פסול. אף אזכרה אמור כאן בלבונה הבאה עם המנחה, מלוא קומץ דווקא, ואם חסר אפילו מעט פסול. ומלשון הפסוק ואת כל הלבונה משמע שבכלל שיעור זה כל הכתרת לבונה ואף הבאה בפני עצמה. שואלת הגמרא, היא מה אם כן שאתה לומד את שיעור הלבונה מלחם הפנים? יש מקום לומר, כשם שהאזכרה אמורה להלן בלחם הפנים 2 קומצין הוא מקריב, כך שנינו במסכת מנחות בדף קופה ועמוד ב', שאם לחם הפנים מביאים 2 בזיחים מלאים 2 קמצים לבונה, אף אזכרה אמורה כאן בלבונה הבאה עם המנחה וכן בלבונה הבאה בפני עצמה 2 קומצין יקטיר. ומדוע שנינו שאומר הרי עלי לבונה מביא קומץ אחד? תרץ את הגמרא, אמר רבי הילה, כלום למדו לקומץ מלחם הפנים? אלא מהמנחה למדו, וכי למדנו את שיעור הקומץ ללבונה מלחם הפנים? למדנו זאת מהפסוק שהובא לאל לגבי מנחה עצמה. למדו משם מה שיעור הלבונה. נאמר בפסוק, והירים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה. הקיש הכתוב, השווה הכתוב את הלבונה, לחלק שהוא מפריש ומוציא מן המנחה כדי להקטירו. ויש לי ללמוד מכך, מה הרמה מן המנחה שיעורה קומץ, שהרי כתוב בפירוש והירים בקומצו, אף לבונה שיעורה קומץ. וכן יש לי ללמוד מה הקש הזה, מה להלן? קומץ החסר, אף אם נחסר מהקומץ המורה מהמנחה, הרי הוא כשר. אף כאן לגבי לבונה, קומץ החסר, כשר. כך גרסת הגמרא על פי גרסת הגרא. והסוגיה כאן היא כדעת רבי שמעון ורבי יהודה, שחולקים במסכת מנחות בדף י"א לגבי חיסור הלבונה. ולדברי שניהם אף אם נחסרה הלבונה, כל עוד יש בה שני קורטין, שני חתיכות קטנות, הרי היא קשירה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת כיצד משארים את קומץ הלבונה הבא בנדבה, האם לפי ידי הכהן או לפי ידי המתנדב. אמר רבי יוסה מילתא דרבי הילה אמרה, מדברי רבי הילה שאמר ששיעור קומץ לבונה הבא בפני עצמה, שלומדים זאת מקומץ לבונה הבא יחד עם המנחה, למדנו שהמתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן, ושיעורה הוא כפי שיעור קומצו של הכהן שיקריב את המנחה. כשם שלבונה הבא עם המנחה שיעורה כפי קומצו של כהן המקריבה. רבי חזקיה בשם רבי ירמיה אמר מביאו לבונה ואפילו בקומץ הבעלים כשיעור קומצו של הבעלים. שאין דין לבונה הבא בפני עצמה שווה לגמרי ללבונה הבא עם המנחה, ואף שלבונה הבא עם המנחה שיעורה כקומץ הכהן, לבונה שהיא נדבה בפני עצמה שיעורה בקומצו של מי שנדב אותה. שנינו במשנה שאומר הרי עליי להביא זהב לבדק הבית ולא פירט שיעורו, לא יפחות מלהביא דינר זהב. מבארת הגמרא מהו אופן הנדר שבו נאמר הדין הזה ובאילו אופנים רשאי להביא אפילו פחות מדינר. אמר רבי אלעזר, אימתי האומר הרי עליי זהב מחויב שלא לפחות מדינר זהב? והוא כשהזכיר בדבריו צורה, מטבע, כלומר שאמר הרי עליי מטבע זהב. אבל אם לא הזכיר צורה, מביא אפילו צינורה, אפילו מזלג קטן של זהב. שנינו במשנה שהיו שישה שופרות לנדבה. מבארת הגמרא כנגד מי תקנו שישה שופרות אלו. חזקיה אמר, תקנו שישה שופרות כנגד שישה בתי אבות של כהנים, שנחלקו הכהנים ל-24 משמרות וכל משמר עובד שבוע אחד, והמשמר נחלק לשישה בתי אבות וכל בית אב עובד יום אחד מימי השבוע. ובשבת היו עובדים כולם יחד. ועשו שש קופות כנגד שישה בתי אבות שבכל משמר. ותקנו להם חכמים כך כדי שיהיה שלום בין המשמרות, לפי שכל בית אב היה נוטל את אורות העולות הקריבים ביום שעובד בו, וכיוון שלא היו מקריבים עולות מהמעות שבשופרות אלא בזמן שלא היו קורבנות אחרים, נמצא שבימים שהביאו הרבה נדרים ונדבות, הבית אב שבאותו היום לא היה נוטל מהשופר כלום. ובימים שלא הביאו כל כך הרבה נדרים ונדבות, היה בית אב שבאותו היום נוטל מהשופר הרבה. ואז יריבו הראשונים עם האחרונים ויאמרו, לכם יש אורות ולנו אין כלום. ואם משום שביום שלנו הביאו הרבה יחידים נדרים ונדבות, מזלנו גרם כן. ועדיין יש לנו לחלוק בשווה באורות של העולות הבאים מהשותפות. ולכן תקנו שישה שופרות, שהיו הגזברים מחלקים את כל המעות הבאים לנדבה לשישה שופרות, וכל בית אב נוטל מהשופר שלו. כך רשי במסכת מנחות בדף קז עמוד ב'. אומרת הגמרא אצלנו ברפדאי אמר תקנו שישה שופרות כנגד שש בהמות שמהם באה עולת נדבה. פר ועגל ושעיר איל גדי ותלה. ומי שהתנדב פר לעולה מניח מנה בשופר שרשום עליו פר. מי שהתנדב להביא עגל מניח חמישה סלעים בשופר שרשום עליו עגל. והסכום שצריך להביא שונה בין פר לאיל כמבואר במשנה במסכת מנחות בדף קז עמוד ב'. וכן כולם, והכהנים היו לוקחים ממעות של השופר שהיה רשום עליו פר, מקריבים פרים עד שיגמרו המעות שבשופר, ומהמעות של השופר שהיה רשום עליו עגל היו מביאים עגלים. ותוספות שם במסכת מנחות בדף קז עמוד ב' בדיבור המתחיל ורבי אומרים שמה ששנינו שהיו שישה שופרות הוא כדברי רבי האומר שאם נדר להביא קורבן קטן והביא גדול לא יצא. לכן הוא צריכו לעשות שישה שופרות שאם יעשו שופר אחד, יש לחשוש שמה יתלו מהמעות של מי שנדר להביא איל ויקנו בהם פר ונמצא שלא קיים נדרו. אבל לחכמים גם אם יקנו פר יצא ידי נדרו. אומרת הגמרא שמואל אמר תקנו שישה שופרות לנדבה כנגד שישה קורבנות המנויים לאל בדבב עמוד ב', קיני זבים וקיני זבות, קיני יולדות, הטעות והאשמות, המנחות, והכוונה למותר מעות שהופרשו למנחת חוטא שמהם מביאים נדבת ציבור, ועשירית העיפה, שכהן גדול מקריב בכל יום ומפריש לעשירית העיפה של יום זה, ונתוותרו, נשארו מהמעות, שוב אין יכול לצרפם, לקורבן עשירית העיפה של מחר, אלא ייפלו הנותרות לנדבת ציבור, כדעת רב לזר לאל בדבב עמוד ב'. שהמפריש מעות לקורבנות האלו שמנינו עכשיו, קיני זבים וקיני זבות, קיני יולדות, חטאות והאשמות המנחות ועשירית העיפה, ונשאר לו מהמעות, מביא ממותר המעות נדבה לקיץ המזבח, וכל אחד מהמותרות תקנו לו שופר לעצמו. אמר רבי יוחנן, הטעם שתקנו שישה שופרות על ידי זה מפני שהנדבה מרובה ריבו לשופרות הרבה. כדי שלא יתאפשו המעות, שאם יהיו הרבה מעות יחד בקופה אחת, הם יתאפשו. כי אם היו נותנים את כל המעות בשופר אחד, היו המעות התחתונות מתאפשות, מפני שכל שעה היו מביאים מעות נוספות, והכהנים היו נוטלים את המעות העליונות, ולכן תקנו שיהיו שישה שופרות, ובכל אחד מעט מעות, כדי שהשופרות יתרוקנו והמעות לא יתאפשו. מכיוון והזכירה הגמרא את מדרשו של יהוידע הכהן, דורשת הגמרא את הפסוקים שהובאו במשנה בעניין הזה, ומיישבת את הסתירה שיש בפסוקים. הרבה גרסאות יש במסכת שקלים, הרבה שינויי גרסה, ובדרך כלל אנחנו מבארים את הגמרא על פי גרסת הגרא. וכפי שמפרש זאת, עתיקלין חדתין. כתיב אומרת הגמרא, נאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד פסוק י"ד, וכחלותם הביאו לפני המלך, ויהוידע את שער הכסף היעשהו כלים לבית השם, כלי שרת. הפסוק הזה מדבר מעניין הכסף שהיו מתנדבים לחיזוק בדק הבית, ואמר הכתוב שכשגמרו לתקן את בדק הבית, עשו ממותר הכסף כלי שרת, הרי שעושים כלי שרת מקודשי בדק הבית. וכתיב נאמר בספר מלכים ב' פרק י"ב, פסוקים י"ד ותתוו, אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית השם, כי לעושה המלאכה יתנוהו וחזקו בו את בית השם. הרי מקרא מפורש שלא היו עושים כלי שרת מקודשי בדק הבית. ולכאורה הפסוק הזה סותר את הפסוק הקודם. מתרץ את הגמרא רבי שמואל בר נחמני בשם רבי נתן אמר שתי נדבות עשה. כלומר, הפסוקים עוסקים בשתי נדבות שונות, ואכן לא היו עושים כלי שרת מנדבת בדק הבית כמבואר בפסוק בספר מלכים, והפסוק בספר דברי הימים עוסק בנדבה אחרת שאינה לבדק הבית. ודורשים את לשון הפסוק את שאר הכסף, היינו נדבה אחרת. תני דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שבשני הפסוקים מדובר בנדבה אחת ושניהם עוסקים בנדבה לבדק הבית. ומהי כחלותם לאחר שהותירו? והמבואר בספר דברי הימים שעשו כלי שרת ממעות בדק הבית, נאמר במקרה שגבו מעות לצורך בדק הבית, ואחר שתקנו כל מה שצריך עדיין נשארו מעות, וממעות האלו עושים כלי שרת. ואף שגבו את הכסף לצורך בדק הבית, רשאים היו לשנותו ולהשתמש בו לכלי שרת, לפי שלב בית דין מתנה עליהם, כלומר, שמי תחילה כשישראל מקדישים את המעות, הרי הם מקדישים אותם על דעת בית דין, ודעת בית דין מתנה מתחילה שאם יהיו צריכים מעות אלו לבדק הבית, לא יעשו בהם כלי שרת, אבל אם לא יהיה צורך יותר במעות הללו לבדק הבית, יהיו המעות הללו מוקדשים לכלי שרת. כאמור בגמרא במסכת כתובות בדף קו עמוד ב'. והפסוק בספר מלכים מדבר באופן שגבו מעות לבדק הבית ולא תקנו את כל הנצרך ולא הותירו מהמעות. וכל עוד שלא נתברר שאין בהם צורך לבדק הבית, אין לקח מהם לצורך כלי שרת. מקשה הגמרא על דברי רבי ישמעאל מפסוקים, שמשמע שהיו שתי נדבות, וקשי על דברי רבי ישמעאל, שאמר ששני הפסוקים עוסקים בנדבה אחת, והרי כתיב, הרי נאמר בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק י', ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח מימין. וכתיב בספר דברי הימים ב', פרק כ"ד פסוק ח', ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנוהו בשער בית השם חוצה. משני פסוקים אלו משמע שהיו שני ארונות, אחד אצל המזבח ואחד בשער בית השם בחוץ. ואם היו שני ארונות, מסתבר לומר שהיו עשויים לשתי נדבות, ושלא כדברי רבי ישמעאל שהכל היה נדבה אחת. תרץ את הגמרא, רב חונה אמר, באמת הכל היה נדבה אחת לבדק הבית, והטעם שהניחו ארון נוסף מבחוץ כדי להניח בו גם נדבה זו, מפני הטמאים שאסורים להיכנס לפנים העזרה ונתנו נדבתם לבדק הבית לארון שבחוץ. אדרן הלך פרק 13 שופרות, אדרן הלך פרק 13 שופרות. אדרן הלך פרק 13 שופרות בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק השישי במסכת שקלים, פרק ששמו 13 שופרות, פרק שמסתיים בתחילת דף י"ט, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת שקלים, פרק ששמו מעות שנמצאו. הפרק הזה עוסק בעיקרו בענייני ספיקות, כגון מעות או בהמה או בשר שמקום מציאתה מעורר ספק האם זה קודש או חולין, ואם הם קודש, מאיזה מין הם, וכן כלים הנמצאים במקום שיש בו חשש טומאה, באיזה מקום מחזיקים בהם טומאה ובאיזה לא. כמו כן עוסק הפרק השביעי בתקנות שהתקינו חכמים לעניין הנסחים, שיהיו באים משל ציבור, ואופנים מסוימים שאין בהם מעילה. המשנה פותחת את הפרק השביעי בדף י"ט עמוד א', עוסקת בספקות המתעוררים לגבי מעות של הקדש ומעשר שני. נתבהר לאל בדף חי עמוד א' במשנה שהיו במקדש 13 שופרות, תיבות שהיו עשויות כעין שופר. כלומר שהיה פיהם צר מלמעלה ורחב מלמטה כעין שופר שלא יהיה ניתן להוציא כסף מלמעלה, ועשו זאת מפני הרמאים העושים עצמם כאילו הם נותנים כסף לתוך השופרות, לתוך הקופות צדקה וגונבים משם מעות. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אז שנינו שהיה במקדש 13 שופרות, שהניחו בהם מעות של הקדש כדי לקנות דברים הנצרכים לקורבנות וכלי שרת. ואלו הם 13 השופרות, א' שקלים חדשים, ב' שקלים ישנים, ג' מעות עבור קינין, זוג תורים או בני עונה, ד' מעות עבור גוזלי עולה, ה' מעות עבור עיצים למערכה, ו' מעות עבור לבונה למנחה, ז' מעות עבור זהב לכפורת, ועוד 6 שופרות שהיו מניחים בהם מעות של נדבה. האחד היה כתוב עליו מותר חטאת, שכל מי שיפריש מעות לחטאתו ונשאר לו מותר, נותנו שם. השני היה כתוב בו מותר האשם, השלישי מותר קיני זווים וזוות ויולדות, הרביעי מותר קורבנות נזיר, החמישי מותר אשם מצורה, והשישי כתוב עליו נדבה סתם, שכל המתנדב דבר למזבח, נותנו שם. בטעם הדבר שמעות המותרות, מה שנותר מכל דבר הולכות לנדבה, לפי שתנאי בידין על המותרות שיקרבו לקורבנות עולה. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. ועכשיו מפרש את המשנה את הדינים בכמה אופנים שנמצאו מעות בין שני שופרות ואין ידוע מאיזה מהם נפלו. אומרת המשנה פותחת את הפרק השביעי במסכת שקלים בדף י"ט עמוד א'. מעות שנמצאו בבית המקדש על הארץ בין שופר השקלים לשופר הנדבה, בין השופר הראשון שכתוב עליו תיקלין חדתין שקלים חדשים, לבין השופר האחרון, כפי שהתבאר בגמרא, השופר האחרון מששת השופרות של הנדבה, ושם הגמרא תפרש איך ייתכן הדבר שימצאו מעות בין שופר שקלים חדשים שהוא הראשון לשופר האחרון של נדבה. למרות שלפי הסדר שנשנה לאל במשנה בדף חי עמוד א', היו השקלים עומדים בתחילת השופרות והנדבה בסופם. אם כן, אומרת המשנה שפותחת את הפרק השביעי בדף י"ט עמוד א', מעות שנמצאו בבית המקדש על הארץ בין שופר השקלים לשופר הנדבה, אם נמצאו קרוב יותר לשקלים יפלו, ייתן אותם לשקלים, ואם נמצאו קרובים לנדבה, יפלו לנדבה, שכן דין תורה הוא לילך אחר הקרוב. כמאמר הכתוב לעניין נגלה ערופה, והיה העיר הקרובה אל החלל. ונשאלת השאלה, הרי במסכת בבא בתרא, דף חף ג' עמוד ב' אומר רבי חנינה, רוב וקרוב הולכים אחרי הרוב. אז אם כן צריך לבדוק באיזה שופר יש יותר מעות וללכת אחריו. תרץ רבינו משולם בשני אופנים, א', שאין ידוע לנו איכן היה רוב בשעת נפילה, לפי שפעמים יש רוב בשופר השקלים ופעמים בשופר הנדבה, כי אפילו אם בודקים עכשיו ורואים שיש רוב בשופר האחד, מכל מקום יש לחשוש שמא בשעת האבידה היה רוב בשופר השני. ב', אפילו אם נאמר שהמעות בשופר של השקלים מרובות משל הנדבה, מאחר והם באים מכל ישראל, מכל מקום לא אומרים בזה רוב וקרוב הולכים אחרי הרוב, לפי שלא היו משתמשים תמיד בכל המעות שבשופר השקלים, וייתכן שבזמן האבידה השתמשו משופר הנדבה באותה כמות מעות שהשתמשו משופר השקלים או יותר. ונמצא שאין ידוע היכן הוא הרוב, לכן הולכים אחרי הקרוב. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם נמצאו המעות עומדות מחצה למחצה, בדיוק בחצי המרחק שבין שופר השקלים לשופר הנדבה, ייפלו מספק לנדבה שהיא חמורה יותר מן השקלים. והגמרא תבהר מדוע הנדבה חמורה מן השקלים. האופן השני, מעות שנמצאו בין השופר של דמי עיצים לשופר של דמי לבונה. אם נמצאו קרוב יותר לעיצים, ייפלו לעיצים, ואם קרובים ללבונה, ייפלו ללבונה. כשנמצאו מחצה למחצה, בדיוק בחצי המרחק שבין שופר אחד לשני, ייפלו ללבונה שהיא חמורה מן העיצים. מאחר והעיצים אינם אלא מכשירי קורבן, ואילו הלבונה קריבה בעצמה. ואף שאסור לשנות מעות של עיצים למעות של לבונה, מכל מקום יש תנאי בידין בכל עניין שספק במעות שיהיה מותר לשנותם לדבר החמור מהם. כמבואר בגמרא לגבי שינוי מחטאת לעולה. האופן השלישי, מעות שנמצאו בין שופר של דמי כינין לשופר של דמי גוזלי עולה. אם קרוב לכינין יפלו לכינין, ואם קרוב לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה, ואם נמצאו מחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה שהם חמורים מן הכינין. מאחר ודמי הכינין עומדים חציים לחטאת וחציים לעולה, ולו דמי גוזלי עולה עומדים כולם לעולות. שהעולה חמורה מן החטאת שכולה כליל להשם, בעוד שבחטאת הבשר נאכל לכהנים, ומשעה שהוא ניתר באכילה, שוב אין בו דין מעילה. מאחר והביאה המשנה שלושה אופני ספקות במעות שנמצאו בין שופרות במקדש, היא מביאה אופן נוסף של ספק בין מעות חולין לבין מעשר. מעות שנמצאו בביתו של אדם בין תיבה שהניח במעות של חולין לבין תיבה שהניח במעות של מעשר שני, אם נמצאו המעות קרוב יותר לתיבת החולין, יפלו לחולין, ואם נמצאו קרובים לתיבת מעשר שני, יפלו למעשר שני, ואם נמצאו מחצה למחצה, בדיוק באמצע, יפלו למעשר שני שהוא חמור מן החולין. ולפיכך צריך להעלות המעות לירושלים ולקנות בהם דברי מאכל ולאוכלם שם בתערה. ומדובר באופן שהיה משתמש במעות החולין והמעשר בזמן אחד, שאם לא כן היה לו לתלות את המעות שנמצאו באותם שהשתמש בהם באחרונה. כמבואר במסכת פסחים בדף ז' עמוד א'. מסיים את המשנה ואומרת, זה הכלל. בכל מקרה שנולד ספק על המעות מאיכן באו, הולכים אחר הקרוב אפילו להקל. אבל אם הם עומדות במצב של מחצה למחצה, הולכים בהם להחמיר אחר החמור שבין הספקות. זו היה המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת שקלים בדף י' עמוד א'. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית. את שיעור דפינו היומי בדף חי במסכת שקלים, לא לפני שנציג בסייעתא דשמיא שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי האש אינה מחסירה מן הזהב? שאלה שנייה, מדוע לרבי יהודה לא היה בירושלים שופר לקיני חובה? שאלה שלישית, מה השיעור שצריך להביא האומר הרי עלי עיצים, ומה הדין כשאומר הרי עלי עץ בלשון יחיד? שאלה רביעית, במה מודדים את קומץ הלבונה, בידו של הכהן או בידם של הבעלים שנדבו זאת? שאלה חמישית, מדוע תקנו שיהיו וף שופרות לנדבה? והשאלה האחרונה, מדוע בזמן יהוידע הכהן היו בית ארונות לנדבה אחד בעזרה ואחד מחוץ עלה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, חבב בניסן תפשין פי א', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, דף חי, דף י' ח', במסכת שקלים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, זך בניסן, ערב שבת קודש, פרשת שמיני ושבת מברכין. את ראש חודש אייר, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. לרפואה ולישועה, אייר זה אני השם רופאך, ראשי תיבות. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים יוטט וחף, במסכת שקלים, ובסיום השיעור מחר בעזרת השם, נתייצב מרחק שני דפים מסיום מסכת שקלים על חף בית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.